שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום 227 למלחמה, בעזה ישנם עדיין 128 חטופים, באולבן איתן אבריאל וסמי פרץ, היי סמי.
היי, שלום איתן.
אתה מצטרף למחאות עם פתיחת מושב הכנסת, יש שיירת מכוניות שעולות לירושלים, מהצפון, מהדרום, מהמרכז.
כן, גם שמעתי שעצרו כמה מהם. המשטרה מאוד אפקטיבית בלעצור פעילי מחאה, פחות אפקטיבית בלעצור כל מיני פורעי חוק האלה שלוקחים מסעיות עם כל מיני סחורות הומניטריות לעזה, פורקים אותם ולא נראה שאת זה המשטרה נסה לפתור. כן, אבל האירוע הגדול אולי של הלילה הזה היה הנושא של נשיא איראן, שהתרסק, נסוקו התרסק, נהרג, הוא ושר החוץ ועוד כמה בכירים שם. אתה יודע מה, אם יש משהו שאני יכול פה לברך את נקרא לזה, המנהיגות הפוליטית הישראלית, לא התעסקו בזה, לא עשו על זה סיבובים, התאפקו בינתיים.
עדיין,
זה,
עדיין.
כן, כן, עדיין, לא עשו על זה סיבובים.
עוד מעט אתה תשמע משהו על זה שזה...
אגב, ובעיקר אני שמח משום שזה השם, לא נראה לי כמו אירוע שמשנה במשהו את התוכניות של איראן, את האיבה של איראן, לא. או משהו בסוג הזה, אבל תכף גם כמובן נדבר על זה.
היו לא מעט התחכמויות, כמו שהשם של טייס ההליקופטר זה הליקופטר.
כן, ושאר, והדיבור.
ושאר דברים שרי טעם.
אז לא, בסדר, אפשר לצחוק קצת, אבל בוא, תכלס, לא אירוע שבאמת משנה את גורלנו.
לצערנו אולי, כן. כן. אבל נכון, כמעט כולם בישראל, ואתה יודע מה, גם רבים בעולם, זה היה הסיפור הכי גדול בעולם באיפר, בכל כלי תקשורת שאני בדקתי אתמול בערב, עקבו אחרי הדרמה, בהתחלה אלמוד וחיפושים אחרי המסוק של איברהים ראיסי, נשיא איראן, והבוקר, אחרי די הרבה שעות של המתנה להודעה הסופית, קמנו עם ההודעה הרשמית על מותו, יחד עם שר החוץ שלו, בסיומה של פגישה באזרבייג'אן. אז השאלה עכשיו כמובן, אם מה יקרה באיראן עצמה בימים ובשבועות הקרובים, והאם משהו עשוי להשתנות ביחס של איראן כלפי המערב בכלל וכלפי ישראל, אנחנו בפרט. אז אנחנו מודעים לכך שכנראה אף אחד לא יודע בוודאות כיצד הדברים יתפתחו שם ומי יהיה הנשיא הבא, אבל אנחנו ננסה לפחות לתת הסתברויות לתסריטים השונים, ואנחנו נעשה את זה יחד עם פרופסור מאיר ליטבק, שהוא ראש המרכז ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב.
כן, יש לנו את ענייני הדואר. תמיד זה נשמע שם של איזה ארגון כזה מפעם.
הדואר.
אז אם עמדת לאחרונה בדואר, ואני בטוח שאתה תכף ספר לנו איזה סיפור קורע לב על התורים בדואר.
נכון.
אז אם עמדתם לאחרונה בדואר כדי לחלץ משם איזשהו מכתב רשום או חבילה, אז ראיתם שזה באמת חוויה מאוד לא נעימה, ממש עונש של הרבה מאוד המתנה ועמידה בתור. קשור במידה רבה לזה שזה ארגון שהלך והידרדר והפך בעיקר למפעל ג'ובים עבור פוליטיקאים. אבל עכשיו אולי זה ישתנה, כי ממשלת ישראל השלימה אתמול את בעצם המכרז למכירת הדואר לקבוצת העסקים מלגם שחברה לחברת הביטוח הפניקס וליבואנית הממתקים ליימן שליסל. המחיר שהמדינה תקבל עבור העסקה הזו, 461 מיליון שקלים, נשמע נמוך ביחס לפעילות הזו, אולי לפוטנציאל, ואנחנו נדבר על העניין הזה עם נתי טוקר, כתב המקרו שלנו, שיספר מי הזוכים, מה הם מתכוונים לעשות עם מאות הסניפים של הדואר, והם הסיכוי שהשירות ישתפר, ואנחנו נגלה שהחברה הזו באמת הופרטה, ולא נשאר בה DNA של חברה ממשלתית.
כן, ולבסוף, זה לא סוד לאף אחד מהמאזינים שלנו, שיש לנו איזו סימפתיה לעניינים של רכבים חשמליים.
לא לנו, לא לנו. לך.
סמי, אתה יכול לקבל פטור עכשיו ולצאת החוצה ולעשות קפה אם אתה רוצה.
אוקיי, נעשה.
אז האם יש לכם רכב חשמלי? אז מסתבר שעל פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בדיקה חדשה שהם עשו, אז אתם כנראה עשירים. או לפחות אנשים עם בית פרטי או דירה במגדל עם חניון חדש שבו יש עמדות טעינה. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי הנתונים מראים שלא פחות מ-88% מבעלי המכוניות החשמליות מטעינים אותן בבית. וגם שהם נוסעים הרבה יותר ממכוניות בנזין. אז זה אולי לא מפתיע, אבל השאלה עכשיו היא האם הנתונים הללו יגרמו למס הכנסה ולאוצר לייקר את השימוש במכוניות החשמליות, אם כבר זה של עשירים, מה שכמובן יביא ליותר זיהום אוויר בגלל מכוניות הבנזין והדיזל שיסעו באופן אלטרנטיבי במקומה. כדי לנסות לקבל תשובה, אנחנו נדבר עם כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל, ואנחנו מתחילים.
שלום לפרופסור מאיר ליטבק.
שלום.
שלום, שלום.
ראש המרכז ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נדרשים אליך בגלל הדרמה באמת באיראן, נשיא איראן, איברהים ראיסי, וגם שר החוץ, ועוד כמה בכירים היו במסוק שהתרסק אתמול. זה אותנו מעניין כמובן גם בגלל כל מיני השלכות ישראליות, אבל עוד לפני כן, תנסה ככה לתאר לנו איך רואים באיראן את האירוע הזה, ואת האירוע בעצם המנהיגותי, כלומר איך ממלאים את החלל, איך זה עובד שם בדיוק.
קודם כל צריך לזכור שמי שהמנהיג של איראן, או הדמות החשובה ביותר זה המנהיג העליון ולא הנשיא. הנשיא הוא בעצם מנכ״ל על שהוא מבצע מדיניות, הוא לא זה שמעצב מדיניות או מעצב אסטרטגיה. עכשיו, ראיסי זה גם לא היה איזה דמות, נגיד ככה, שהשאיר חלל שאי אפשר למלא אותו בינינו, הוא גם היה נשיא די כושל מבחינה כלכלית. זה מכה לשלטון, הוא היה מאוד נאמן לחמינאי, הייתי אומר שהוא היה אחד המועמדים הרציניים ביותר לרשת את חמינאי, ואפילו אפשר לראות תהליך שממש כאילו מכשירים אותו לירושה, ולא ספק, המוות שלו זה מכה, אבל זה לא שהמשטר האיראני הוא תלוי באישיות אחת כזאת או אחרת. המשטר האיראני בנו מערכת של מוסדות, של גופים, זאת מדינה ענקית, כך שגם אם אדם אחד הולך, אז יש לו תחליף. כשמת המנהיג חומייני, שהוא היה גם שייסד את הרפובליקה האסלאמית, מהר מאוד הם בחרו יורש, והנשיא ראיסי הוא פחות מאשר המנהיג העליון.
אבל אין הבדל בין נשיאים, נגיד, כמו ראיסי, רוחני, אחמדינג'אד, אין איזה דגשים מיוחדים שכל אחד מהם מביא לתפקיד הזה?
יש דגשים שהם אבל בגבולות מסוימים. כן, אתה יכול לומר ככה, אחמדינג'אד היה ידוע ברטוריקה המאוד בוטה שלו והארסית, אבל המדיניות שלו לא הייתה שונה מהותית. זאת אומרת, הוא אמר בצורה גסה ובוטה את מה שחמינאי אמר במילים יותר עדינות, גם על ישראל וגם על השואה דרך אגב. הוא ניהל מדיניות כלכלית פופוליסטית מאוד, שגרמה נזקים קשים מאוד לכלכלה האיראנית. רוחני היה הרבה יותר רציונליסט, ניהל מדיניות כלכלית יותר מאוזנת, יותר טובה, ניסה לדחוף את איראן לכיוון של פשרה עם ארצות הברית, ניסה להגיע גם לשיפור היחסים עם המערב, נבלם במידה רבה על ידי חמינאי, כלומר חמינאי נאלץ לקבל את הדרישה שלו ללכת להסכם גרעין עם ארצות הברית, כי המצב של הכלכלה האיראנית היה נוראי, אבל למשל הוא הטיל וטו על התפייסות עם ארצות הברית.
גם חמינאי הוא לא צעיר היום, או בעיקר חמינאי לא צעיר, הוא בן 85, כבר כן. אתה מספר שהכינו את ראיסי כיורש אפשרי שלו, כן. עכשיו אם הוא יפרוש עוד מעט מטעמי גיל ואולי מצב בריאותי, אז יהיה שינוי גדול, נכון?
נכון, שלא? כן. קודם כל צריך לומר שהאייתולות איראנים הם מאריכים ימים. גיל 85 אצל האייתולות איראנים, זה אדם עדיין הוא במלוא כוחו.
זה המשמרת הצעירה.
כן.
הוא דור הביניים הצעיר, כן. האנשים האלה מגיעים, האייתולות מגיעים לגיל 90 פלוס פלוס.
כן, זה מגמה בעולם כרגע היום, מסתבר. תראה את אמריקה.
אבל זה נכון שלא ספק, השתלקותו של ראיסי משנה מאוד את המפה של ההתמודדות אחרי שחמינאי ילך בדרך כל הארץ, לזה תהיה משמעות גדולה.
אבל אם המנהיג העליון הוא הכל יכול, אז לכאורה מה שהוא ירצה זה מה שיקרה, והם יכולים די מהר למלא את החסר, לאייש את השורות, צריך להגיד, זה גם הנשיא, זה גם שר החוץ. מהבחינה זו יכולים להתפתח מאבקי ירושה, מתחים וכו', או שזה דבר שמתבצע בצורה די מהירה וחלקה?
המנהיג העליון הוא מחליט, אבל המערכת האיראנית בנויה כך שיש הרבה מאוד מוקדי כוח, שהם כולם מזינים למנהיג העליון, נגיד עמדות ודעות, ובסוף לא דבר הוא מגבש את העמדה שכולם הולכים לפיה. סביר להניח שהם ימצאו יורש די מהר לראיסי, זה מאבקי כוח ששוב פעם נקרא לזה, שכל אחד מנסה לדחוף את הספינה הגדולה לכיוון אחר, או לשכנע את המנהיג העליון שיתחלך לכיוון שלו ולא לכיוון אחר. יש מאבקי, יהיו מאבקי כוח, אבל זה לא יביא, אני מניח ככה, כל עוד חמינאי בשלטון, או במלוא חושב, זה לא יביא לשינוי אסטרטגי באיראן. אחרי שחמינאי ילך, נראה. עכשיו, מצד שני, הם גם יצרו כרגע מנגנונים שבעצם די מבטיחים שהיורש יהיה מאותו כיוון וסוג של חמינאי, כלומר, הזרם השמרני. אם מסתכלים על המערכת האיראנית, בתהליך של 40 השנים האחרונות, המהפכה הייתה קואליציה רחבה מאוד של כל הכוחות הפוליטיים. לאט לאט הם סילקו כוחות שונים, היום מה שנשאר זה הזרם השמרני והזרם הנוקשה הרדיקלי בשלטון, שבעצם הם אלה שנאבקים, הייתי אומר, על עיצוב דמותה של איראן. המנגנונים שבוחרים את הנשיא הבא, במידה רבה הם בשליטה של הזרם השמרני, זאת אומרת, הסיכוי שהם יבחרו איזה ליברל, או בוא נגיד איזה ליברל בארון, הוא קלוש למדי, אלא אם כן תהיה הפתעה רבתי שתפתיע את כולנו. אבל כרגע זה לא נראה, אבל אי אפשר לדעת.
מדוע אף אחד לא מדבר כרגע על האופוזיציה שתנצל את ההזדמנות הזו? כבר ראינו אותה סביב הבחירות, תזכיר לי אם זה היה ב-2009, או אבל איזה בחירות שהמועמד של האופוזיציה לא נבחר, אז כעסו ויצאו לרחוב, והצעירים שם. למה הם לא מנצלים את הסיטואציה היוצאת דופן הזאת שנקרא להם ומציפים את הרחובות, הצעירים?
אני חושב שזה נובע משילוב של כמה דברים. א', פחד. המשטר האיראני הוא מאוד יעיל בדיכוי. את המהומות של 2009 הם דיכו במחיר של מאות הרוגים. את המהומות של 2000 האחרונות של הבחורות האמיצות עלה ב-600-700 הרוגים ופציעה של אלפים. יש להם יכולת דיכוי מרשימה מאוד, ואני חושב שזה מרתיע אנשים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהרבה מאוד איראנים מפחדים שהם יפילו את המשטר הנוכחי ויקבלו משהו הרבה יותר גרוע, למשל דיקטטורה של משמרות המהפכה. דרך אגב, אין לאופוזיציה היום שום ארגון בתוך איראן. אופוזיציה מחוץ לאיראן היא אימפוטנטית לחלוטין.
אבל לא הבנתי משהו שאתה אומר. יקבלו משהו יותר גרוע, דיקטטורה של משמרות המהפכה. אני חשבתי שזה
המצב... אני חושב שיש חשש מזה.
אוקיי, אבל זה פה הבורות שלי, אני מודה. זה לא מה שקיים עכשיו?
לא. יש לך משטר דיקטטורי של מסעד דתי שנעזר במשמרות המהפכה ונעזר בעוד מנגנונים. אני חושב שיש פחד באיראן, שזה גורם אחד שהם יקבלו משהו הרבה יותר גרוע. אני מניח גם שהרבה איראנים אומרים, איפלנו את השעה וקיבלנו משהו לא יותר טוב או אפילו יותר גרוע. מה הביטחון שלא לקבל דיקטטורה יותר נוקשה? כך לדוגמה למשל את מצרים, איפילו את מובארק. המשטר של סיסי הוא יותר נוקשה מאשר המשטר של מובארק. אז אני מניח שגם מסתכלים מה שקרה איראנים על מה שקרה נגיד בסוריה, בעיראק, בתימן, בלוב, איך מהפכות הובילו לכאוס, והרבה איראנים אומרים, מי צריך את זה? זה יכול להיות שהתרופה יותר קשה מהמחלה. ואני חושב שהשילוב של כל הדברים האלה, כרגע, נכון לעכשיו, מרתיעים הרבה מאוד איראנים לצאת לרחובות.
אנחנו כמובן תמיד בוחנים את איראן דרך הפריזמה של האיום האיראני והפרוקסי האיראני וכו', אבל כמדינה, כשאתה מסתכל עליה, מצד אחד יכולות מדעיות, טכנולוגיות, כנראה לא רעות, ומצד שני, מדינה באמת ארכי שמרנית ודתית ודיקטטורית, וכלכלה גם מאוד בעייתית, שכנראה ממש רחוקה מלמצות את הפוטנציאל של המדינה הזו, והשאלה היא, כאילו, לאן המדינה הזו צועדת? כלומר, מצד אחד, התעצמות ביטחונית ואספירציות באמת מה, לשלוט בכל המזרח התיכון, ומצד שני, הרבה מאוד מכשולים פנימיים?
אספירציה שלהם היא להיות המדינה ההגמונית, שכולם יקבלו את ההנהגה שלה. עכשיו, זה נכון, איראן, הייתי אומר, מדינה שמצד אחד יש לה, היא מאוד מרשימה. הם בנו באמת, גם נגיד תעשייה, דרך אגב מאוד מרשימה. איראן מייצאת פלדה. היא לא מדינה שרק תלויה בנפט, היא מייצאת פלדה, היא מייצאת מוצרים תעשייתיים. הם בנו תעשיית נשק מאוד מרשימה. יש להם 104 אוניברסיטאות. הם משקיעים, דרך אגב, המון כסף בלימודי ליבה. הם אנשי דת שילדים מבינים שלימודי ליבה זה דבר קריטי. בחשיבותו, בניגוד למה שקורה אצלנו. זו מדינה שמבחינת, יש לה פוטנציאל תרבותי אדיר, בכל פעם שהיה באיראן קצת חופש, ראינו פריחה תרבותית מדהימה, מרשימה, בעוצמתה, בחיוניות שלה. לכן, זו מדינה עם פוטנציאל אדיר, שהיא כרגע נכון מנוהלת לא טוב, זאת אומרת, הכלכלה האיראנית סובלת מכשלים מבניים, ניהול כושל, שחיתות בקנה מידה אדיר, הם מקום בערך 145 ובמדד השחיתות העולמי, שזה נגיד המקום הכי גרוע זה 190, אז יש בעיות כלכליות קשות מאוד, דרך אגב, יש להם גם בעיות מבניות אקוטיות, בעיית מחסור במים, חמות הגלובלית מאיימת עליהם בצורה מאוד קשה, והם לא עושים מספיק כדי לטפל בזה, כך שיש פה מדינה עם פרדוקסים, הייתי אומר, אוכלוסייה מתקדמת מאוד, מדינה מתקדמת בתחום מסוימים, ונוקשה מאוד בתחום אחרים.
תגיד, אבל למה המערב נכשל בניסיון, אולי ארצות הברית יותר נכשלה, בניסיון, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לא יודע אם לקרב את איראן, אבל לרקח את איראן, או לידד אותה, או להוריד אותה קצת מהעץ הגבוה הזה של הגמוניה האזורית?
מפני שהשנאה של המשטר האסלאמי לארצות הברית היא הדבר שמחזיק אותו. זה הדבר המרכיב הכי משמעותי באידיאולוגיה שלהם, האיבה למערב, אני צריך לומר פה בסוגריים גם לציונות, זה המרכיב הכי משמעותי באידיאולוגיה שלהם, בתפיסת העולם שלהם, איך הם אומרים איראן בעולם. המחינת המשטר האיראני לוותר על היבה ארצות הברית, זה לוותר על זהותו.
אז אם בדיוק הזכרת את האמריקאים, ותכף נעבור לישראל, מה היועצים של ביידן אומרים לו בעת הזו, זה הזדמנות ללחוץ ולגרום שם לכאוס שאולי יביא משהו אחר, או שהם יבחרו לשבת בצד ובלבד שלא להיראות שהם מתערבים?
אני מניח שהאמריקאים ירצו להגיע איכשהו לפשרה או להסדר עם האיראנים, לבלום אותם, להכיל אותם, אבל לא לנסות להפיל אותם, כי אל תשכח שמה שמעניין ארצות הברית זה איום הסיני. זה האתגר האסטרטגי הכי משמעותי לארצות הברית, והם לא רוצים להסתבך בעוד הרפתקאות במזרח התיכון.
טוב, פעם אחת ה-CIA כבר הפיל משטר באיראן, יכול להיות שהם למדו את הלקח.
והתוצאות ארוכות הטווח היו רעות מאוד. האמריקאים יש להם ניסיון רע מאוד בהפלת משטרים בעיראק ואפגניסטן, לא הצלחה מדהימה. הם רוצים לבלום את איראן, כן, כי איראן עושה צרות גם באזור שלנו, גם מולנו. אבל אני לא חושב שהם מנסים, והם גם, דרך אגב, מבינים שהם חוששים מזה שאיראן תפרוץ קדימה בגרעין. ולכן ההנחה שלי שהאמריקאים ירצו איכשהו לנסות, אולי, אוקיי, אם המשטר האיראני עכשיו במצוקה, בואו ננסה להגיע איתו להסדר בנושא הגרעין, בתנאים סבירים שימנע ממנו לפרוץ לגרעין.
מה אנחנו אמורים לעשות? לשבת בצד ולא להתערב, כי כל דבר זה ייראה לו טוב?
אני חושב שכן, ואני גם צריך לומר שהמדיניות שלנו מול איראן לא הייתה הצלחה מזהירה. נגיד זה בלשון עדינה.
ולכן מה צריך לעשות אחרת?
המדיניות שלנו נגד הסכם הגרעין הייתה טעות נוראית. הסכם הגרעין לא היה הסכם טוב, אבל החלופה הייתה הרבה יותר גרועה. ביטול הסכם הגרעין הזיק לישראל. אנחנו מצב היום יותר גרוע מול איראן ממה שהיינו ב-2015.
והיה ברור כבר אז שהחלופה יותר גרועה, או שזה היה ניסוי ותהייה כזה?
היו כבר אז אנשים שהזהירו שזה טעות, ואני זוכר שהיו אנשים אז רציניים ביותר שאמרו שההסכם הזה הוא לא מציאה, אבל הוא יותר טוב ממה שציפינו, והוא בטח יותר טוב מהחלופה. היו אז אנשים, כולל במערכות החשובות, וראש הממשלה דאז והיום לא הקשיב להם.
כן, תגיד רק לסיום, כשאנחנו מסתכלים על הפלונטר האסטרטגי שבו ישראל נמצאת, זה בוודאי מאוד משמח את האיראנים. השאלה אם אתה רואה מצב שבו בגלל שאנחנו נתונים בתוך הפלונטר הזה עם חמאס וחיזבאללה ולא יודעים בדיוק
איך זה יסתיים,
ועם עצמנו כמובן, ויכול להיות שגם קרע פנימי, אתה רואה מצב שאיראן, גם בנסיבות האלה אולי של מוט ראיסי, מנצלת את זה, עושה משהו אחר, לא יודע, לוחצת קצת יותר על דוושת הגז?
שזה קורה לעתים, שמדינות מחליטות לצאת לאיזושהי אימות כדי, אתה יודע, לצופף שורות אצלם בבית.
אני חושב שכל עוד חמינאי בחיים, הם המשיכו כנראה באסטרטגיה הנוכחית, אם כי אנחנו ראינו פה שהם הציבו לנו קו אדום, כלומר, אנחנו פגענו באיראנים, הם ספגו, הם הכילו, עד שעשינו את הטעות שב-1 באפריל, שהרגנו את האדון מעדבי.
למה זו טעות?
כנראה שזה היה...
אחד יותר מדי.
מדי, או אחד בדרגה גבוהה מדי, או המיקום, אחת האיראנים, זה פגיעה בריבונות שלהם, וראינו את התגובה, ועוד יותר חמור, ראינו את ההתבטאות שלהם שזה קו אדום, ומעכשיו המשוואה מול ישראל השתנתה. זה עוד לא ברור מה יקרה, אבל אני חושב שחמינאי מאוד מאוד נזהר לא לסבך את איראן במלחמות ישירות.
רק עוד שאלה אחרונה, ממש אחרונה הפעם, כל כך ההתרסקות הזו קרתה זמן קצר לאחר ביקור בעצם, באזרבייג'אן, באיזה חנוכה של סכר משותף, ואני לא יכול שלא לחשוב על זה שאזרבייג'אן היא מדינה שנמצאת ביחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל, ישראל שמוכרת לה תותחים וכלי טייס וטנקים ומה לא, זה לא גורם לאיראנים לנסות להפעיל לחץ על השכנה שלהם מצפון, על רקע הידידות המעניינת
יש,
הזו?
יש לחץ ויש מתחים בין שתי המדינות האלה, ואיראן באמת מאוד לא אוהבת את מה שאזרבייג'אן עושה, ואזרבייג'אן מאוד חוששת מאיראן, ולכן אזרבייג'אן רוצה תעודות ביטוח בין היתר מול ישראל. מצד שני, שתי המדינות יודעות שהם תמיד יישארו שכנות זו לזו, ואם למרות שיש מתחים בצרות, הם לא, אין להם אינטרס להגיע לאימות. ולכן הם תמיד הולכים על האיזון הזה בין התינה, החששות וצורך בשיתוף פעולה.
תן לי הסתברות להפתעה, כי עד עכשיו גם אתה וגם רוב המומחים האחרים ששמענו, וכולם מדברים כמובן ב-24 שעות האחרונות, מדברים על איזשהו סוג של המשכיות עם סימני שאלה, מה הסיכוי שיקרה איזושהי דרמה, נקרא לזה, אני לא יודע מה, בסגנון סוף המשטר הסובייטי, גורבצ'וב, מה שלא יהיה?
א', אני לא יודע את העתיד, ואני לא...
לא, ברור.
אני חושב ששינוי, אם יבוא, זה יהיה כשאחרי שחמיני ימות.
הבנתי.
אז אנחנו...
יכול להציע לנו הפתעה, שיבחר מישהו כמו גורבצ'וב, זאת אומרת שהוא חשבו שהוא א', הוא יתגלה כבית.
כן.
הם נוקטים צעדים למנוע את הדבר הזה.
טוב, כנראה שהוא לא יעלה על הליקופטרים בזמן האחרון.
פרופסור ליטבק, אנחנו נחזור אליך כשחמיני ימות. תודה רבה לך.
אולי לפני כן, תודה.
תודה.
בבקשה.
We'll be right back.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
אהלן.
לכל אחד מאיתנו יש חוויות כאלה ואחרות עם הדואר והסניפים לאורך השנים. לי באופן אישי, בדואר המרכזי של הוד השרון, אני לא מתבייש להגיד את זה, זה אחד הדברים היותר קשים שאני חווה ביום-יום. האירוע של לקבל מכתב רשום וללכת לסניף הדואר ברמתיים ולקבל את החתכת נייר, שזה בדרך כלל כנס חנייה, שהיה אפשר לסרגל, לסדר בצורה דיגיטלית לחלוטין, הוא אירוע קשה, ואני פשוט לא עושה אותו. ואני חוטף כנסות ומה לא עד שמגיע עיכול, ואז אני משלם פי חמש. ובלבד שלא לעמוד שם בתור עם העצבים של האנשים, עם תור שמתחיל בתוך הסניף והולך החוצה, ובסוף כולם יושבים על הרצפה, ולא ברור מי לפני מי ומה לפני מה, והאם זה הדלפק של החבילות, או שזה הדלפק של החלפת כסף, או שזה הדלפק של המכתבים הרשומים. אז אני לא אוהב את הדואר, אם לא הבנת את הרמז. אבל הנה, עכשיו, סוף סוף, לאחר הרבה שנים שזה היה ארגון די כושל, די מפעל ג'ובים, התהליך של הפרטת הדואר, המחירה הושלמה, מחיר, אני לא יודע מה, אבל נראה לי לא גבוה במיוחד. מספר לנו, מי הקונה, קודם כל לגבי המכרז, מי הקונה, מי הגיע מקום שני ושלישי, ואחרי זה, מה הם מתכוונים לעשות שם?
כן, אז קודם כל זה באמת אירוע היסטורי, הפעם האחרונה שמדינת ישראל הפריטה משהו היה טאס ב-2018, התהליך שהסתיים, אז שש שנים אחרי זה שוב הפרטה, לקח הרבה זמן, המדינה שפכה הרבה כסף לקדם תוכניות הבראה, מאות מיליוני שקלים להפריש את העובדים, לייצר איזשהו מצב שבו החברה הזאת תעמוד על הרגליים שלה, תפסיק לדמם ויתאפשר לשווק אותה, להתחיל להוציא אותה למחירה. 11 קבוצות התעניינו בשלבים הראשונים של ה... מכרז הזה, כולל קבוצות משמעותיות במשק הישראלי, לאט לאט הם הלכו ונשרו כשהבינו את הבפנוכו של הארגון הזה, נחשפו לחדרי המידע, בסופו של דבר נשארו שתיים, מלגם שחברה לאפניקס וללימן שליסל, שזה קצת מוזר, זה מעניין.
זה חברת יבוא ממתקים.
כן, ודלק שחברה לרמי לוי, מלגם באופן מעניין, אנחנו מפרסמים היום, שהייתה כל כך קשנית או חפצה כל כך בדואר, שלפני כבר שנתיים היא התחילה להיכנס לתחום הזכיינות של סניפי דואר, בסניף אחד היא סגרה, סניף אחד היא המשיכה להפעיל, רק כדי ללמוד את הדואר מבפנים, כלומר הם באמת כיוונו לשם כבר הרבה זמן.
מי אלה מלגם? תן לנו איזה משפט רקע עליהם.
זהו, שאנחנו לא מספיק מכירים אותם, זה דורש עדיין עבודה, הציבור לא מכיר מספיק את החברה.
משפחת וייל?
משפחת וייל, האחים וייל, הם אלה שעומדים בעלי השליטה, הם מתעסקים המון בשירותים פיננסיים למדינה. בוא נגיד שזה דורש עוד ככה, מכיוון שהצרכן הישראלי או האזרח הישראלי הולך לפגוש אותם כל כך הרבה בקרוב, גם אגב, הם רכשו לאחרונה את גט.
גט ואת פנגו.
ואת פנגו שלהם, אז באמת הצרכן הישראלי, האזרח הישראלי הולך לפגוש אותם הרבה מאוד, אז כנראה צריך לעשות היכרות הרבה יותר טובה עם מוטיבציות שלהם.
ועל הדרך לא קיבלנו את רמי לוי, זאת אומרת, לא יהיה כנראה מכתב רשום ואוף בשקל.
זה לא יקרה.
אבל מכתב רשום ומסטיק אורביט כן יכול להיות.
קודם כל המחיר באמת נמוך, 460 מיליון שקל, כשמדובר על זה לכאורה שרק רק הנדלן של הדואר הוא ערך ב-640 מיליון שקל, וגם זה הערכה שמרנית. בוא נגיד שבאוצר ציפו בשלבים הראשוניים לפני המלחמה לקבל סכום משמעותי יותר, מיליארד שקל פלוס, ויש אכזבה שמה, המלחמה גרמה לירידות שווי, העובדה שהדואר עדיין מדמם, יש לו חובות, יש לו איזה חוב של איזה 180 מיליון שקל לדואר הסיני על הסכם שהוא לא עמד בו, ויש חובות למערכת הבנקאית.
אולי יש עוד סיבה, אני הבוקר שמעתי את שר התקשורת שלמה קרעי שבעצמו מתלונן על המחיר שנראה בעיניו נמוך, אבל הוא אמר את זה בתגובה לשאלות בגלץ, נדמה לי, שאלות על המעורבות הבוטה שלו בעצם בניסיון להדיח את יושב ראש רשות הדואר, את יושב ראש חברת הדואר, את מישאל וקנין, שזה קצת העיד בעצם על המחלות של הרבה מאוד חברות ממשלתיות, של מעורבות פוליטית מאוד מאוד עמוקה, שמתחילה ביור, אבל לא מסתיימת גם באחרון העובדים ובאחרון הג'ובים, כל ניסיון לשבץ כל מיני אנשים משלך, והשאלה היא מחלות שחלק מהקונים ראו את ההתנהלות הזו ואמרו, יכול להיות שהתרבות הארגונית של הדואר היא כזו קלוקלת וכזו ממשלתית, שעד שנהפוך אותה באמת לחברה פרטית, ייקח הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שהיסטורית, הרבה מאוד חברות שהופרטו, בעצם נשארו ב-DNA שלהם חברות ממשלתיות.
נכון, אני מניח שזה חלק גדול מהחשש של הקבוצות שנשרו בדרך, או שלא הגישו לפחות מחיר משמעותי בשלבים האחרונים של המכרז, כי ה-DNA של הארגון הזה באמת במשך השנים הלך והידרדר בגלל התערבויות פוליטיות, בגלל ניפוח של, היה שם הנהלה רוחבית והנהלה מחוזית, לכל מחוז היה הנהלה נפרדת, היו שם באמת הרבה בעיות, גם ההתערבות של קארי. צריך לומר אבל שהרוכשים מקבלים את הדואר עם הסכם קיבוצי לטווח רחוק, עם הפסקת אש שמה, ועם הסכמי עובדים לא הולכים לשבות, וגם יש כבר
הסכמה בעצם שעוד 500 עובדים והסכמה, אמורים לפרוש.
אומנם כן. בתנאים מיטיבים שהמדינה גם העניקה להם בעבר, אבל יש הסכמה שעוד 500 עובדים עומדים לפרוש באותם תנאים שהיו עד כה, אז העובדים מקבלים איזה שקט תעשייתי לפחות בטווח הזמן הקצר.
אגב, אנחנו מסתכלים על הדואר קצת כעל איזה ארגון כזה פרה-היסטורי, אנכרוניסטי, ו... משהו מאוד מאוד כזה מנוון, אבל העולמות של הדואר בשנים האחרונות, שהרבה מאוד אנשים קונים באינטרנט, ואתה מקבל פה משלוחים, מאוד מאוד השתנו, ויש לצד הדואר הרבה מאוד חברות פרטיות שעוסקות במשלוחים, והדבר הזה ילך ויתפתח, והשאלה אם הדואר היום זה חברה שיודעת להתחרות בעולמות האלה, מול השחקנים היותר קטנים, יותר חדשנים ויותר זריזים.
אז יש באמת שלוש קטגוריות שבהן הדואר צריך לפעול או רוצה לפעול. זה באמת הדואר הקלאסי והישן, שהוא נחלק לשני תחומים. הדואר המכתבים, מה שאיתן נתקע בדואר, הדואר הרשום, זה באמת תחום שהוא לא רווחי והוא באמת השירות הגרוע ביותר.
שאגב, כנראה גם ילך ויצטמצם, כי באמת אין סיבה לקבל מהבנק או מחברת הביטוח כל חודש מכתבים, גם כן, בדילי של שבועיים ביחס למה שאתה מקבל בדיגיטל.
נכון, וזה כבר הדואר הכמותי. הודעה שנייה, זה כבר די.
זה כבר הדואר הכמותי, מה שאתם אומרים, החבילות המסות של המעטפות דואר שנשלחות מארגונים, ממוסדות ממשלתיים, גם זה הולך ומצטמצם, אבל זה גם תחום שהפך להיות תחרותי, פלוס הקלות רגולטוריות שהוטלו על הדואר, פעם הדואר היה חייב לקבוע מחיר גבוה על המכתבים שלו, כדי לאפשר כניסה של שחקנים חדשים, שם התחום הזה נהפך להיות תחרותי מאוד, בר הפצות וכדומה. התחום השני זה, כמו שציינת, זה באמת החבילות, שם הדואר רוצה להיות שחקן מאוד מרכזי, לא רק בנקודות המסירה, אלא גם במרכזים הלוגיסטיים, בנקודות החלוקה, שם יש בוננזה מאוד מאוד גדולה, אם הדואר באמת יצליח להתייעל, לייצר אוטומיזציה של המערכות, לייעל את זה, לדייק יותר את השירותים שלו, שם הרוכשים החדשים באמת רוצים לשפר את זה, וכמובן, התחום השלישי זה התחום הפיננסי, בדואר מבינים שיש סגמנטים בקהל שלא רוצים או לא יכולים להרשות לעצמם שירותים בנקאיים מגופים בנקאיים גדולים, והם רוצים לספק לאותם גופים שירותי בנקאיים אחרים.
אז השאלה באמת בנושא של בנק, זה מגיע עם רישיון מלא של בנק, לא בדיוק, נכון? זאת אומרת, זה נותן שיעורי מתח והעברת כספים לחוץ.
אתה מנהל חשבון עוש נורא בסיסי כזה, כן.
חשבון עוש נורא בסיסי, אבל הכוונה של הרוכשים...
לא, השאלה אם יהיה פה שחקן בנק חדש עם סניפים בכל מקום.
התוכנית האסטרטגית שהוצגה לרוכשים, שעל בסיסם נקבע גם השווי, זה סניפי בנק לכל דבר, עם שירותי פיקדון והלוואות ומסחר וכדומה, שיעבו תחרות משמעותית לגופים הבנקאיים היום, וזה חלק מהסיבות שהרוכשים התעניינו כל כך בגוף הזה, והסכימו לשים עליו את המחיר הזה.
מה היבואנית כמו השחקנית השלישית בקבוצה הזאת, ליימן שליסל, שהיא יבואנית של מותגים בינלאומיים, מתחול הפארם והממתקים וכן הלאה, מה היא רואה בזה? זאת אומרת, היא... יתקים חנות נוחות בכל סניף, אתה יודע, זה גם מזכיר, בקבוצה השנייה, רמי לוי ודלק, דלק, אנחנו יודעים מה הם עשו עם התחנות דלק, הביזנס הכי גדול שלהם היום, זה כבר לא הדלק, זה החנות נוחות שצמודה לדלק והקפה.
לא, אבל ליימן שליסל הוא יבואן, אין לו נקודות מחירה משלו.
לא, אני יודע, אני מנסה לחשוב מה יכול להיות שם איזה רעיון מהפכני.
אז כנראה באמת מדברים על זה שהמרכזים של הדואר, סניפי הדואר, יש להם 260 נכסים ברחבי הארץ שלהם בבעלותם, יש לזה גם כמובן שווי נדלני, אבל המטרה של הרוכשים זה להפוך את אותם מרכזים בעצם לחנויות נוחות כאלו, סניפים של מסחרים, כמה שיותר להרוויח על כל מטר מרובע באותם מרכזים להרוויח באופן משמעותי יותר, זה כנראה הכוונה של גורמים קמעונאים או סיטונאים כאלו ואחרים, להיכנס.
תראה, הדבר שאני רואה פה...
את המכתב הרשום שלי ושני מלבורו.
כן, לא, את הסינרגיה, לי נראה, אבל לא בדקתי, זה שבאמת ליימן שליסל, יש לו מערך של מסעיות והפצה וכו'. יכול להיות שהוא אומר, תשמע, אם אתה במילא נוסע לנהריה, קח לי פה את החבילה הזאת, ותן לי שם פעמיים מנטוס ושלוש לואקר.
גם זה אפשר להניח. תראו, בסופו של דבר, השווי 460 מיליון שקל, כשמוצפים את החובות של החברה ביחד, זה בערך 900 מיליון לא גבוה, ובאוצר ציפו לקבל הרבה יותר, אבל הציפייה, לפחות, באוצר, מובילי המדיניות הכלכלית, באוצר, רשות החברות מבסוטים, כי בעיקר המדינה עכשיו נפטרת מנכס שהיה עלול להשית עליה עוד ועוד הוצאות. אם היה צריך להמשיך, אם המדינה הייתה ממשיכה לתפעל את הנכס הזה, הייתה צריכה להפיל על עצמה עוד ועוד הוצאות, להפריש את העובדים, לייעל את הארגון הזה, ועכשיו המדינה משתחררת מההוצאות האלו, אז זה בעיקר ההנחת הרווחה שנשמע.
אבל מה יעשו מעכשיו שלמה קרעי ודודי אמסלם? אם הם יריבו, כן. על מה הם יריבו?
זה צעצוע מאוד מאוד משמעותי, זה אפשר הרבה ג'ובים פוליטיים, זה מה שהכעיס אותם כשהם לא הצליחו להשתלט על החברה הזאת. אני מניח שנראה אותם מהר מאוד חוזרים לצעצועים הראשונים, התאגיד וערוץ 12, אנחנו נחזור.
בעולם, למרות הפרטות ולמרות כל השינוי והפיכה למדינות קפיטליסטיות, חלק גדול מהמדינות קפיטליסטיות, ככל שיהיו, שמרו עדיין את מערך הדואר שלהם, ההיסטורי, כשירות מדינה, שהוא בעצם איזשהו סוג של utility, איזשהו שירות שמדינה מרגישה שחייב שיהיה לה במידה והשוק לא, השוק החופשי לא יתפקד. איזה ערובה המדינה שמרה לעצמה, שבסופו של דבר הבעלים של דואר יראו שהביזנס, כמו שאמרת, של מכתבים ומה שאנחנו עושים היום בדואר, לא שווה הרבה כסף, ופשוט לא יודע מה, אתה יודע מה, אפילו יזכירו את זה סניף פלאפל. זה לא משנה. הנקודה היא, יזניחו את השירות ואת הנושא של הבסיסי של העברת מכתבים והעברת מסרים. המדינה שומרת לעצמה איזשהו סוג של מניית זהב, על כך שהדבר הזה בסופו של דבר ימשיך לתפקד?
אז מניית זהב, כמו שנסו בחברות, לא קורה במקרה, לא היה במקרה הזה, אבל כן יש פיקוח, יימשך הפיקוח על הדואר, צריך לומר, ניתנה לדואר, לרוכשים, ודאות רגולטורית, התנאי הראשון של הדואר שונו רק בשנה האחרונה, וכללו הקלה מאוד משמעותית, סגירת סניפים, צמצום השירותים, אז אמורה, לרוכשים אמורה להיות איזושהי ודאות רגולטורית שעל בסיסה הם רכשו את החברה הזאת, ובמקביל, גם חובה להמשיך לספק שירותים בסיסיים כמו הדואר שציינת, וכמו חבילות הדואר והדואר המעטפות והמכתבים, וגם למקם סניפים באזורים מסוימים בפריפריה. כשהרגולטור אמור לפקח באמצעות כנסות ועיצומים וכדומה, האם זה באמת יהיה יעיל, האם באמת אנחנו נראה בשנים עוקבות שוב ושוב התקוטטויות בין הרגולטור לחברה הרוכשת, זה כנראה דבר שהוא בלתי נמנע.
אחד הדברים שקרו בעולמות של הפרטה, כשלא הייתה תחרות עזה בשוק, זה שהמחירים בסופו די מהר זינקו. פה המדינה גם כן יש לה רשות לפקח על המחירים ממש, או שמעכשיו שפחת וייל תחליט כמה עולה בול?
הייתה הקלה מאוד משמעותית ברמת הפיקוח על המחירים, בוודאי בדואר הכמותי, שזה הפך להיות הרבה יותר תחרותי. במעטפות, במכתבים, בדואר היחידני, שם עדיין יש פיקוח מחירים. אני מניח שהמדינה שם תעשה התאמות, אבל באופן כללי לרוכשים אמורה להיות ודאות רגולטורית, לפחות לשנים הקרובות.
יפה. נתי טוקר, נעמת לנו.
יהיה מעניין, בטח שכבר תחרות בין משרדי פרסום ומשרדי עיצוב לוגויים על העניין הזה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום שלום.
כתב הרכב שלנו, אנחנו רוצים להתחיל עם חידה. לאיתן יש רכב חשמלי, לי יש רכב היברידי. תסתכל עלינו, תחשוב טוב טוב ותגיד מי לדעתך יותר עשיר.
באמת שתמיד סיקרן אותי לדעת כמה אתם מרוויחים, ואולי זה המקום באמת לחשוף את זה. אבל אם לא תסכימו להגיד לי, אם הייתי מהמר, כנראה שאיתן.
בגלל שיש לו רכב חשמלי, ובגלל שמה? זה סמל הסטטוס של העשירים?
זה לא עניין שסמל היום? סטטוס, אבל קרה משהו מעניין, או קורה משהו מעניין, שבשנים האחרונות, הלמ"ס פרסמה עכשיו נתונים מסקר שהיא עשתה על מכוניות חשמליות, הם לא כותבים שם כמה הם מרוויחים, אבל מבין הנתונים עולה שיש כאן הזדמנות, שמכוניות חשמליות נשארות אנשים, שיש להם הזדמנות להתקין עמדת טעינה פרטית בבית, וזה מיעוט מתושבי ישראל, והם גם נוסעים יותר. עכשיו, כשאתה מצרף לזה את המיסים שהולכים ועולים על מכוניות חשמליות, כן, זה יהפוך להיות מוצר לעשירים בלבד. כרגע רבע מהמכוניות שנמכרו.
מה שאתה אומר, זה כן. שבעצם אם אני נוסע במכונית חשמלית, אז סטטיסטית, אני מבין מהנתונים שפרסמת הבוקר, 85% מהנהגים האלה, זה כמעט כולם. סטטיסטית, יש לי בית פרטי עם חניה פרטית.
לאו דווקא בית פרטי.
וכיוון שכך, אז כנראה שיש לי בית פרטי, וחלום.
אתה יודע, באותה מידה אפשר להגיד ששיעור בעלי הכלבים מקרב בעלי הבתים הפרטיים גבוה יותר. כן, כן.
קודם כל, אין ספק שגם חיות מחמד מעיד על, על יכולת כלכלית. כי אם אין לך יכולת כלכלית, אתה חיית מחמד ידיים מותרות לעבור אנשים רבים.
אם יש לך בריכה פרטית של 30 מטר, כנראה שאתה יותר עשיר.
זה גם כמובן סממן. עכשיו, מכוניות חשמליות זה, זה משהו שנמצא בשינוי, וזה שינוי שהוא לכאורה נוגד את האינטרסים של המדינה. ישראל רצתה לעודד מכוניות חשמליות, וזה עבד לה. מתחילת השנה, רבע מהמכוניות החדשות שנמסרו הן חשמליות, זה נתון יוצא דופן, בטח בשוק הישראלי המאוד שמרני, שלקח לו הרבה זמן.
כנראה שלא כזה שמרני.
כן, כן, משהו השתנה, וזה השתנה כי לפחות בהתחלה הייתה הזדמנות כלכלית. אתה משלם על מכונית בערך, כמו שאתה משלם על מכונית בנזין, אמנם מתפשר על המותג, זה לא יונדאי, זה מותג סיני, ג'ילי, בי-ווי-די, ואתה משלם הרבה הרבה פחות על הנסיעות שלך. חשבנו שתהיה חרדת טווח, שאנשים יחששו מה יקרה כשהסוללה מתרוקנת, אבל מסתבר שהם נוסעים הרבה יותר מבעלי מכוניות
בנזין. אתה יודע מה עוד יתרוקן? המדינה. אין כבר צפון, אין כבר דרום, מכוניות שמגיעות עם 400-500 קילומטר טווח, מחסות כמעט כל דבר.
כן, זאת אומרת שאם הנסיעות הן בעיקר בגוש דן, אז כן.
בוודאי.
אבל מה תעשה כשיש שלום, אפשר לנסוע עד ביירות? אז נראה את חרדת הטווח שלך.
אז חרדת הטווח שלי כנראה תחזור, מה אני יכול לעשות? אז אולי אני אקח מכונית, טויוטה, אתה יודע, טנדר טויוטה דיזל.
אתה יודע מה הבעיה עם העניין הזה, דניאל? שמצד אחד אתה אומר, אני רוצה לעודד רכב חשמלי, פחות מזהם וכו'. מצד שני, אם יותר עשירים נוטים לרכוש מכוניות חשמליות וליהנות מהטבות המס שהמדינה מעניקה, יש פה איזה טרייד-אוף בין האם אתה רוצה לעודד את האנשים שהכי פחות זקוקים לעידוד, אבל מצד שני אולי הכי מוכנים לאמץ את החידוש הזה, אולי עם יותר מודעות.
לחלוטין, וזה אפילו היה מוקצן יותר בהתחלה, כשהטבות המס לא היו מוגבלות כמעט בסכום ההטבה. אז ככה מכוניות באמת יקרות, ביבוא אישי ומקביל לכל מיני מרצדסים של מעל 500,000 שקלים, זכו להטבות מס, הפכו להיות מאוד פופולריות, ועם הזמן רשות המיסים למדה, הגבילה את סכום ההטבה, ככה שמכוניות עממיות בברכאות ייהנו מזה יותר, או באחוזים יותר. ועכשיו הדילמה היא מאוד גדולה, כי אם אנחנו מגלים שבעלי
הדילמה מכוניות... הדילמה של מי? של הרוכש או של האוצר?
לרוכשים אין דילמות גדולות. אני... או...
נכון, להיום זה כדאי, כדאי
כן,
כלכלית.
כן, זה כדאי היום. כלכלית, ואפילו אחרי הטלת מס הנסועה זה יהיה כדאי כלכלית. כלומר, גם אם אתה מוסיף 15 אגורות לכל קילומטר, בעמדת טעינה ביתית זה הרבה יותר כלכלית.
ראית, אולי יש פה איזה תרגיל של משרד האוצר שאומר, לאחר והעשירים...
לטעון אצלי בבית? מה,
כן,
מה,
תקשיב,
על איזה
תקשיב,
כיוון
תקשיב,
אתה
תקשיב, הולך? תקשיב, יש לי פה איזה תיאוריה. אני פיתחתי אותה עכשיו בחצי דקה שדניאל דיבר. יכול להיות שמשרד האוצר אומר, בוא נסמן את כל העשירים, איך נסמן אותם? אנחנו לא יודעים איך נסמן אותם. הם מאמצים מכוניות חשמליות. ברגע שנסמן אותם, נחלק את כל מי שיש לו מכוניות חשמליות בצד אחד, כל מי שאין בצד שני, ואז כשנזהה אותם, נוכל להטיל עליהם עוד הרבה מאוד מיסים. יום אחד זה יקרה.
יום אחד זה יקרה.
משהו ישתנה בנו.
זה פטנט. אפשר גם לשים טלאי צהוב אם אתה רוצה. כל מיני פטנטים שאפשר לשים על...
טלאי צהוב מטלי.
על מכוניות. אבל תמיד תזכור, אפרופו האייטם של אתמול, שאנחנו משלמים את רוב המיסים.
העשירים.
כן.
אנחנו זה אתה.
נכון.
כן.
אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, אגב, צריך להגיד לא רק בישראל. בישראל זה מהסיבות המאוד מיוחדות שלנו, עם הגירעון התקציבי, עם הצורך באמת בעוד כספים כמה שיותר מהר. אבל גם בארצות הברית, גם שם חזון המכוניות החשמליות נתקל בבעיה אחרת, במלחמה אחרת מאוד, מלחמת הסחר עם סין. אז שם מטילים מכסים מאוד גבוהים במונחים אמריקאים של 100% על כל מכונית מסין, ולמעשה לא...
המכוניות האלה יגיעו אלינו עכשיו ביותר היצע. אבל אני רוצה, בוא נדבר שנייה על מספרים. נכון להיום, תזכיר לי, מה המס על מס הקנייה על מכונית חשמלית? הוא היה אפס, הוא מתחיל לעלות. אבל יש לו תקרה די נמוכה בסופו של דבר. זאת אומרת, היא לא מאוד רלוונטית למכוניות פאר.
נכון. אז המס על מכונית חשמלית הוא 35%.
אוקיי.
ועד 60,000 שקלים. כלומר, אז באמת, אם המכונית יקרה, אז אתה נהנה פחות מאותה הפחתת מס.
ומה התוואי? זאת אומרת, מה יקרה בשנה הבאה, בעוד שנתיים וכן הלאה?
אז כאן זה עוד לא לגמרי הוכרע, כי זה חלק מהמתווה של מס הנסועה. ההצעה של רשות המיסים, שהמיסים יעלו במדרגות של 8% כל שנה, אז בשנה הבאה היא 43%, וככה זה עולה בהדרגה עד כ-60%, ובסוף אולי זה יקפוץ ל-83%. צריך לומר, אגב, כן, ש... ברשות המיסים העריכו בעבר שהמחיר של הסוללות ילך וירד והחשמליות יהיו זולות יותר, זה עוד לא קורה מכל מיני סיבות, המס עולה הרבה יותר מהר ממה שהחשמליות מוזלות, ויש כאן שני דברים, אחד, באמת הן מתייקרות ונגישות פחות, וכל מי שכבר קנה מכונית חשמלית, זה השקעה, טוב, זה לא השקעה, אבל אובדן הערך הוא הרבה יותר קטן. כן, עדיין מכוניות כאלה מעבדות הרבה פחות ערך ממכוניות בנזין, וזה מפתיע.
טוב, מה, באמריקה פעם היו אומרים, once you go black, you never go back. לא חשוב באיזה רקע זה נאמר, אבל אני כן יכול להגיד ממני ומידידיי, once you go electric, you don't want to go back. יש בזה השקט היחסי.
אז איך אתה עושה רוורס?
המנוע שלא נדלק. לא יודע, נכון להיום, עוד לא מתגעגע למה זה היה.
אם כי צריך להזכיר פה, ואולי לא בפעם הראשונה, שקצת סבלת בהתחלה, כשהטווח היה 200 קילומטר.
מה, קיללתי כל רגע עם הטווח, אבל נכון להיום, אני לא חוזר לאלפה סוד 1.2 שלי.
טוב, לסיום, איתן, עמדתי יפה באייטם הזה.
וואי, חבל הזמן, אני חשבתי לשחרר אותך היום ליום חופש.
יפה, אז בהמשך השבוע עוד אייטמים על מכוניות חשמליות. דניאל, שער באולפן.
סעני נדלק, זהו, קרה משהו.
אגיע תמיד בשמחה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
תודה רבה גם מאי בן ניסן ואמיר פקטור שעורכים אותנו. אנחנו נפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.